אנחנו היום בפרשת במדבר. ומיד בהתחלת הפרשה התורה אומרת שהשם אומר למשה ללכת לספור את בני ישראל. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותיהם. ואז אומרת התורה מה היה המספר שלהם? 600,000, 3,550. זה היה המספר, וכנראה לפי הרבה המפרשים ספרו את זה על ידי מחצית השקל. מכיוון שעל פי ההלכה אנחנו מכירים את ההלכה שאסור לספור אנשים, מכיוון שזה יכול חלילה להביא דבר שלילי על עם ישראל, ויש מחלוקת בין רש"י, רמב"ן, שסופרים על ידי דבר אחר, כמו על ידי מחצית השקל, כמו שאנחנו בבית כנסת, במניין, סופרים הושע את עמך, אם מותר לספור גם שלא לצורך על ידי דבר אחר, או רק אם צורך, כשאתה סופר על ידי הדבר האחר, זה מותר. אבל זה שאלה שלמה. סתם עוד מעניין שיש גם דעות שאומרים שגם במחשבה אסור. שרבה אנשים בבית כנסת שרוצים, סופרים במחשבה, זה גם אסור. אבל איך שלא יהיה התורה כאן ספרה את עם ישראל? מה הסיבה שהשם ציווה? אומר רש"י, מתוך חיבתם לפניו, השם מחבב את עם ישראל, מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנען, כשנפלו בעגל מנען לידע כמה מניין הנותרים, שבא בפרשה שלנו להשרות שכינתו עליהם אחרי הבניין של המשכן, שוב פעם עשה את הספירה. וכאן באה השאלה, מה זאת אומרת השם סופר מתוך חיבתן? השם הרי יודע את המספר. השם בוחן כליות ולב, הוא יודע בדיוק מה המספר. מה כאן העניין שהשם מבקש לספור אותם? אז אומר הרבה נקודה מאוד מעניינת. אומר הרבה, הספירה, אחד מהדברים שהיא מוכיחה, שכל אחד הוא אותו מספר. שכל אחד הוא חלק מעם ישראל באותו דבר. הספירה מגלה את הפנימיות של כל יהודי ויהודי, הנשמה הפנימית שלו. ומצד הנשמה כולנו אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, לגלות לכם לעם ישראל, לגלות לעולם את החיבה, לגלות את העוצמה שאתה חלק אלוקה ממעל ממש, זה השם רצה להודיע על ידי הספירה. לכן רש"י בספר שמות ועוד מקומות, הוא מוסיף את המילה להודיע, להודיע, לגלות את העניין. לגלות שכל בן אדם ירגיש את הייחודיות שלו. השלה הקדוש והעקידה ועוד אומרים, שבספירה יש לכאורה שני דברים. דבר אחד, השם מגלה שכל אחד ואחד הוא מיוחד. אנחנו מכירים את ההלכה שדבר שבמניין אינו בטל. אז אומר השלה הקדוש, על ידי הספירה, על ידי ההרגשה הזאת שכל אחד מיוחד, עם ישראל לא בטל בכל העולם כולו. זאת אומרת, הוא מגלה שכל אחד הוא מיוחד ואין לך תחליף. אין שתי אנשים אותו דבר, וכל אחד הוא חלק מכל הפאזל. הוא איזה נקודה בתוך כל הניגון. וזה הנקודה שבן אדם צריך להרגיש שאתה מאוד מיוחד. מצד שני, אומרת התורה, לא, אתה כל אחד הוא פרט לעצמו מיוחד, אבל אתה חלק מכלל. זה עוד יותר, זה אומר לבן אדם, אתה לא אדם פרטי, אתה לא אדם יחיד, אתה חלק מהכלל, וכשאתה עושה את השליחות שלך, את העבודה שלך, של הקדוש ברוך הוא, אתה משלים את כל הכלל. ופה יש דבר, סתם סיפור מעניין, היה אחד מהמנצחים המפורסמים בעולם, קראו לו טוסקניני, הוא היה איטלקי, היה מאוד נגד הנאצים יימח שמם, וכשהתחיל הסיפור של המלחמה, הוא מיד עזב, הלך לארץ, לארצות הברית. הוא היה אחד המנצחים הגדולים ביותר. הוא גם עזר לארץ ישראל מאוד. אבל איך שלא יהיה, היה פעם אחת בן אדם בא אליו ואומר לו, אני רוצה לעשות עליך ספר ביוגרפיה. אז הוא אומר, בבקשה, בחפץ לב בו. אז הוא בא אליו בכל יום והוא סיפר לו את החיים שלו. פעם אחת הוא אומר לו, אני אבוא אליך היום. הוא אומר לו, היום אתה לא יכול לבוא, אני מאוד מצטער. היום אני שומע קונצרט מיוחד מאוד שמנגנים באיטליה. אני באמריקה שומע את זה ברדיו. אז מה יש? הוא אומר לו, כשאני שומע קונצרט כל כולי מרוכז, אני לא מסוגל, לא מסוגל שיש עוד מישהו שמשוחח איתי. הוא אומר, אני מבטיח לך, אני אבוא, אני שב בצד, אני לא אדבר מילה אחת. בסדר? הוא בא, הקשיב אל הקונצרט, שעה, שעה וחצי, ואחרי זה הוא אומר לטוסקליני, וואו, זה היה קונצרט מאוד מאוד יפה. אומר לו, טוסקליני, נכון, זה היה יפה, אבל זה לא מושלם. מה זאת אומרת לא מושלם? הוא אומר, היה קנריסט אחד שלא היה שם. הוא אומר, מה? אתה יכול לשמוע ברדיו שקנריסט אחד לא היה? הוא לא היה אצלן אותו בן אדם. עכשיו אני אבדוק את זה באמת. שלח מכתב לאותו המנצח באיטליה, והוא עונה לו, אנחנו היינו שם 150 מנגנים, היה 15 נגנים על כינור, אחד מהם היה חולה והוא לא בא באמת. הוא היה בכזאת התפעלות, איך טוסקניני ברדיו יכול לשמוע מתוך 150 נגנים שקנריסט אחד לא היה, זה פלא פלאי. אז הוא בא אליו ואומר, תגיד לי, איך עשית את זה? אז הוא אומר, אני אסביר לך מה. אני חיברתי את אותו קונצרט, ואני נתתי לכל כלי, לכל נגן, איזה קנייץ', איזה תו, איזה תנועה, איזה חלק מהניגון, שרק הוא מנגן. וכששמעתי שהתו הזה חסר, הבנתי שאחד מהקנריסטים לא היה. אז כל בן אדם צריך להרגיש מצד אחד, יש לך ייחודיות, אין שני אנשים אותו דבר, ומצד שני, לא רק זה, אתה חלק מכל הכלל. וכשאתה חסר בניגון שלך, זה פוגם בכל הניגון. כמה הם היו? אז איך שאמרנו, הם היו 600 אלף, אבל ועוד 3,550. וכאן באה השאלה. אנחנו יודעים שכתוב בספר הזוהר, שיש בעם ישראל 60 ריבו נשמות. למה? שזה היה מניין של יוצאי מצרים. השאלה פה, אבל יש לנו עוד 3,550. איפה הם? איפה הם בסיפור? אפשר לבאר את זה על פי מה שאומר החתם הסופר. אומר החתם סופר ככה. יש את ראשי תיבות המפורסמים של המג קלי עמוקות, ישראל, ויש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת, יש בתורה 60 ריבו אותיות, לא ניכנס עכשיו איך סופרים את זה, הרי למעשה יש לנו הרבה פחות, אבל זה שיחה אחרת אולי אם ירצה השם. אבל איך שלא יהיה, כתוב ישראל, זה יש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת שבכל אחד מעם ישראל הוא יונק את הכוח שלו מהתורה. בא חתם סופר ואומר, אבל יש לנו עוד 3,550. אומר, אלה נשמות נידחות שאין להם עוד בתורה. בתורה יש 60 ריבו אותיות, ל-3,550 אין עוד בתורה. מאיפה הם מקבלים חיות, קדושה? אומר החתם סופר, זה שהם מתקשרים לתלמידי חכמים, ושהם קשורים בצורה מסוימת אל אנשים שלומדים תורה, מזה מקבלים את החיות. אז לפי זה אפשר להבין, באמת היו 60 ריבו נשמות בישראל, אבל אלה הנשמות הנידחות האלה, לא, הזוהר לא סופר אותם, מכיוון שלהם אין עוד בתורה. לפי זה דבר מעניין, החתם סופר מסביר שאלה מעניינת מאוד. בפרשת פיקודי אומרת התורה שאחרי שבנו את המשכן ועם ישראל נתן למשה את הכסף, משה רבינו הלך לעשות דוח, לראות כמה הכנסה היה וכמה הוצאה הייתה. וכתוב בתורה שפתאום 1775 של שקלים של כסף, פתאום הוא לא מצא לאיפה זה הלך. הוא חיפש, 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 והוא לא מצא. ואז אומרת לנו התורה את הפסוק, ואת 1775 עשה ווים לעמודים. פתאום משה רבינו נזכר, מהם עשיתי את הווים. לכן תראו דבר מאוד מעניין, את אותו הקריאה אנחנו אומרים בשלשלת, ואת האלף. מה זה השלשלת הזאת? ומה זה ואת האלף? ושבע המאות בהי הידיעה. אומר הכלי יקר, זה מה שקרה. עם ישראל, אומר המדרש, היו ליצני ישראל שבאו ורננו על משה רבינו, איפה החשבון שלך? ומשה רבינו חושב באמת חסר לו סכום גדול של כסף. ברגע שהוא מצא את ה-1775, הוא אמר, זה השלשלת הזאת. את האלף, בהדיעה, את האלף ושבע המאות, ברוך השם מצאתי אותם. ואז אומר המדרש, נתפייסו כל ישראל על מלאכת המשכן. כאן יש כמה שאלות. מה פירוש נתפייסו ישראל על מלאכת המשכן? נתפייסו ישראל על מה שהוא מצא את הכסף, לא על מלאכת המשכן, היא פה המשכן. ועוד שאלה יש, אנחנו יודעים, המשכן עמד לפניהם. מה זאת אומרת שמשה פתאום שכח שהוא עשה מאותם שקלים ווים? איך הוא שכח שהוא עשה ווים? אתה רואה את המשכן, אתה רואה את העיריות, אתה רואה שיש עמודים, בכל עמוד יש וו, כמין וו כתוב, שעליהם נתלו העיריות. אתה רואה את מסך אוהל מועד, שעוד פעם היה הוווים שתלו עליהם, אתה רואה את זה. בוא נגיד שמשה לא ראה, אבל היה שם פנחס שעשה את המשכן, הוא ידע כל דבר איפה הלך. בני ישראל עמדו וראו את המשכן. מה זאת אומרת שמשה רבינו לא ראה אותם? עוד דבר מעניין, איך משה רבינו נזכר? אז יש אומרים שהוא פתאום, שהזוהר אומר שיצא בת קול. המגלה העמוקות אומר שרבי עקיבא בא והזכיר לו. מה קשור רבי עקיבא שהוא צריך לרדת מן השמיים הנשמה שלו להזכיר למשה? ומה צריך לצאת הבת קול הזה? ואיך יכול להיות שהוא לא ראה? פה יש דבר מאוד מעניין. כמה היה חסר למשה? אמרנו 1775 שקל. שספרו את עם ישראל, איך ספרו אותם? במחצית השקל. כמה זה כפול 2? 3,550. בדיוק מה שאמרנו בפרשת השבוע שלנו, שספרו את עם ישראל כמה היה, 60 ריבו פלוס 3,350. זה בדיוק מספר השקלים שמשה רבנו לא ראה איפה זה הלך. קשר נפלא. אבל מה כאן הביאור? אמרנו שכל יהודי מקבל את את הקדושה שלו, את החיות שלו, מאות אחת בתורה. ולכן היום אתם יודעים, במצב שלנו עם הווירוס, יש מבצע נפלא שכל אחד קונה עוד בספר תורה. זה מצווה גדולה מאוד להשתתף, וכבר מאות אלפי יהודים מכל רחבי העולם השתתפו, עושים כאלה ספרי תורה בארץ, באמריקה, באנגליה, בכל מקום, באוסטרליה, בכל מקום. אז לכל אחד יש אות בתורה. מה זה המילה אות? אות זה גילוי. שאנחנו אומרים אות כבוד. מה זה אות כבוד? זה סמל שמגלה שהבן אדם הזה עשה מעשה גבורה או מעשה מיוחד. אנחנו אומרים אותות ומופתים. הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה מגלה על האלוקות שנמצאת בעולם. כל יהודי יש לו אות. מה זאת אומרת? כל יהודי באיזשהו מקום אני מגלה את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. אני מגלה את הקשר שלו אל התורה. הוא מתפלל, הוא לומד, הוא שומר שבת. גם אלה שלא מקפידים כל כך על הפרטים, כמעט כל אחד היום עושה ברית מילה בעולם. יש יחידי סגולה שלא עושים ברית מילה. יש ציבור עצום שהולך לבית כנסת ביום כיפור. ויש אפילו אלה שלא עשו ברית מילה, ולא הולך ביום כיפור, ולא אומר קדיש על הסבא שלו. גם הוא אומר אני יהודי. עצם זה שאתה אומר אני יהודי, ואתה לא מתבולל כל כך שאתה לא, אין לך קשר לזה, זה גם הוכיח שיש איזה קשר. זאת אומרת, לכל אחד יש קשר. סתם סיפור. השם ישמור, לפני כמה זמן נפטר הרב אולטיין. ואותו הרב אולטיין הוא סבא של השליח שלנו באנטוורפן, רב מנדל גואריה. ורב מנדל הזה סיפר לי עליו סיפור. הוא היה, הוא פתח בית ספר בניו יורק, באזור שאין בתי ספר יהודים, ואסף יהודים, ובאו אליו בעיקר יהודים לא שומרי תורה ומצוות, אבל הוא רצה שיהיה להם קצת יידישקייט, שלא ילכו לבתי ספר של גויים. היה פעם אחת, הוא אסף את כל הילדים, והסביר להם את המעלה של תפילין. הוא חשב דבר ראשון שהם יניחו תפילין, או עכשיו או שיגדלו יותר, והוא אמר להם, תספרו את זה בבית. הוא חשב, על ידי זה גם אני אשפיע על ההורים שאני חופים. ילד אחד בא הביתה ואומר לאביו, היום המנהל שוחח על התפילין, כמה זה חשוב. אבא שלו התחיל לכעוס לא נורמלי. ואבא שלו אומר, אני הייתי בשואה, וראיתי ערימות של תפילין, וערימות של יהודים שמתו על קידוש השם בתאי הגזים. וערבבו את שניהם ושמו אותם במשרפות. ראיתי ששרפו את כולם. מאז אני לא מסוגל להסתכל על התפילין. איך הוא מדבר איתך על התפילין? לא מסוגל לסבר את זה. ילד קיבל שוק. למחרת הוא בא לבית ספר ואומר למנהל, לרב אולטיין, אומר לו, אבא שלי סיפר לי כזה סיפור, הוא לא יכול לראות תפילין. איך מדברים על תפילין? מה עושים כזה דבר? להגיד לילד שאבא לא צודק, אז דבר ראשון, אני לא יודע אם הילד יקבל. דבר שני, הוא יספר את זה בבית, ואז אבא יכעס ואולי אפילו יוציא את הילד הזה. להגיד לו שהוא צודק, אני גם לא רוצה. תראו איזה גאונות של הרב אולטיין. הוא היה, אני מכיר אותו גבוה, בריא, רחב. לקח את הילד הזה, הרים אותו על, ואומר לו, תשמע, אתה יודע כמה יהודים פה חיים שלא שולחים את הילד שלהם לבית ספר יהודי. אבא שלך כן שלח את הילד שלו לבית ספר יהודי. זה התפילין של אבא, זה התפילין שלו. התפילין שלו, שהוא שם את זה על הראש שלו, כמו שאני שם אותך, זה התפילין שלו, יש לו קשר לקדוש ברוך הוא. הילד בא הביתה. אומר את זה לאבא. אבא מתרגש. ודמעות נשפחות מאבא. ואבא הזה התחיל להניח תפילין, לשמור שבת, שינה את כל הבית שלו. זה שהוא לקח את הדבר שמקשר, ושהוא לקח את האות וגילה לו את האות, גילה לו שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. זה עורר את הניצוץ של האבא שהוא נהיה לגמרי אחר. אבל יש נשמות, 3,350, שאין להם גילוי, שאין להם קשר אל התורה. אותה משה רבינו לא רואה. מה הפירוש שלא רואה? הזוהר אומר שבמתן תורה עם ישראל התחתן יום חתונתו. ואנחנו יודעים שמתחתנים עושים שושבינים, יש מצד הקלה ומצד החתן. מי היה מצד החתן הקדוש ברוך הוא? כתוב משה רבינו. מצד הקלה, אומר הזוהר, אהרון. משה רבינו, משה נתן לנו את התורה. משה מסר את התורה לעם ישראל. הוא ציווה לנו את התורה. הוא, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, הוא הביא את התורה לעם ישראל, ואהרון הרים את עם ישראל וחיבר אותם. זה עשה את החתונה. המבט של משה היה רק תורה. כל יהודי שהיה לו איזה אות בתורה, משה ראה אותו. אבל אותם ה-3,350 שאומר החתם סופר שאין להם אות בתורה, אותם ה-3,000 הנשמות האלה, הוא לא ראה אותה, למה? הוא לא מצא בהם את הקדושה של התורה, את האות של התורה. ולכן אצל משה רבנו העיניים שלו רק רואים מי שיש לו אות בתורה, מי שיש לו איזה קשר לתורה. ולכן נוכל להבין מה שמשה רבנו עשה מהם ווים. מה זה ווים? וו זה מחוץ למשכן. וו זה דבר חיצוני מהמשכן. עוד יותר, וו זה לא חלק עצמי מהמשכן, בגלל שאני צריך לשים את את המסך או את העיריות, צריך על מה שזה יחזיק, לכן אני עושה ממילא את הוווים. אבל העיריות זה חלק מהמשכן, הוווים זה לא חלק, זה רק בשביל להחזיק אותם. אז לכן משה רבינו יצא בהשגחה שהוא לקח את אותו המחצית השקל, שאותו ה-3,350 נשמות נתנו לו, זה נכנס לוווים. והקוץ קרב אומר עוד דבר מאוד מעניין. אותם ה-3,350 נשמות, הם שמביאו את המחצית השקל, לא נתנו את זה עם כל הלב, עם כל ההתלהבות, עם כל הקדושה. נתנו את זה מכיוון שצריכים לתת, כולם נותנים, גם אני נותן. לא היה בזה קשר פנימי, קשר נפשי למשכן. לכן איפה משה הכניס אותם? בוווים, הוא שם אותם רק בצד. הוא שם אותם שהם בתור, אין את הקשר. השישים ריבו מזה כן נבנה, את זה הוא כן מצא. את השאר, ה-3,300 הוא לא מצא. וכאן נבין עוד דבר מעניין. המן נתן לאחשורוש 10,000 כיכר זהב. למה הוא נתן לו 10,000 כיכר זהב? מוסבר, רש"י, הרשב"ם אומר שבכל כיכר יש 3,000 שקלים. זאת אומרת שהיה 300,000 שקלים. 300,000 שקלים שלמים. כמה זה מחצית השקל? בדיוק 60 ריבו. הוא נתן את ה-60 ריבו בגלל שהוא רצה על ידי זה לקחת מתחת הכוח שלא יש שליטה על עם ישראל. למה הוא לא נתן עוד 1,775 שקל בשביל ה-3,350? הוא אמר, אותם אני לא צריך שליטה, אין להם אות לתורה, אין להם קשר לתורה. אותם אני בכלל לא סופר אותם, אני לא צריך לשלוט עליהם. מי הזכיר למשה רבנו איפה הלך הכסף הזה של אותם הנשמות הנידחות שאין להם קשר? רבי עקיבא. למה רבי עקיבא? מה הקשר פה לרבי עקיבא? אנחנו יודעים שאומרת הגמרא מסכת פסחים, רבי עקיבא אמר, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבי, למה אמרת כחמור, אמור ככלב? אמר להם, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. מה הפירוש? כלב שהוא נושך, הוא נושך רק את הבשר. חמור, הוא נושך, הוא גם אוכל את הבשר וגם שובר את העצם. מה העניין הפנימי פה? הבשר זה דבר חיצוני. העצם, כמו השם שלו, זה העצם של בן אדם. זה מעמיד את הבן אדם. אומר רבי עקיבא, אני לא רק הייתי שונא את ההנהגה של התלמיד חכם, את המחשבות שלו, את המעשים שלו, את הדיבורים שלו. שניתי את העצם שלו, את המהות שלו. הוא שנא את את התורה, את התלמידי החכמים במהות שלהם, בעצם שלהם. רבי עקיבא הזה, שהוא בעצם היה רחוק מהתורה בכלל, הוא צמח. הוא דווקא בא למשה רבנו ואומר למשה, תראה אותי, גם אני שהייתי כל כך רחוק מן התורה, לא היה לי שום קשר עם שום עוד בתורה, גם אני יש לי ניצוץ אלוקי, גם אני יש לי את הקשר לתורה, גם אני יש לי את הקשר לקדוש ברוך הוא. והוא גילה למשה שגם הוווים האלה, שזה בחוץ, וזה רק מחזיק הם יש להם קשר למשכן. ואז משה נזכר, ואת האלף, פתאום הוא גילה שגם באותם נשמות יש קשר לתורה. הפלא ופלא. יש סיפור מעניין מאוד. לפני הרבה שנים איש מהשגרירות האמריקאית בנמיביה, באו ואמרו לו שיש איזה מצבה שכתוב על איזה אותיות שלא מבינים. הוא בא ומצא מצבה של בן אדם שנפטר בתף ריש צדיק תת, ולטר גלר השם שלו. ואותו הוולטר גלר הזה, יש את המצבה שלו עם השם, ויש למטה כתוב כשר לפסח עם מגן דוד. הוא הלך לברר מה הסיפור, ואז התברר לו שאותו בן אדם היה רחוק מידישקייט מאוד. הוא אמר לאשתו שהייתה לא יהודיה, אני יהודי. וכשהוא נפטר, אשתו רצתה שיהיה איזה זכר של יהודי. הלכה לחפש, פתאום מצא באיזה חור, באיזה מזוודה ישנה, הוא יחביא. מה הוא יחביא? לא צרות. הוא יחביא איזה קופסה של מצות, והוא יחביא איזה גביע של כסף. ישן, ישן, ישן. מי יודע כמה שנים הוא יחזיק את זה בכלל. אבל זה היה הקשר שלו של יידישקייט, זה הוא יחזיק. אז היא החליטה לקחת את מה שכתוב, וכתבה על המצבה, אבל אותו אדם הרי עשה את הכל הפוך, אז הוא כתב את זה מהצד שמאל אל הצד ימין. למטה יש מגן דוד. זאת אומרת, גם בן אדם שנראה לך שאין לו קשר בכלל, גם כן לא יש קשר. סיפר לי פעם הרב גורביץ', הרב גורביץ' סיפר לי, שעומד פעם בצרפת בפריז לעשות הנחת תפילין, ועובר איזה בן אדם ורוצה, והוא הולך לבות עניית תפילין בשום פנים ואופן לא רוצה. הוא צועק עליו, אני לא רוצה, זה אין לי קשר, לא מעניין אותי, תעזוב אותי. דיבר לו, אז בסוף אומר לו, תשמע, בוא נגיד שיבוא אליך בן אדם לא נורמלי, יגיד לך, אתה יודע, תעשה לי טובה, אם תיקח תפוחי אדמה ואחד תשים על היד ואחד תשים על הראש, אני יהיה מאושר, תעשה לי את הטובה, אני כזה משוגע. היית עושה או לא? אומר לו, כן, הייתי עושה. אם זה עושה לו טובה, מה אכפת לי? אומר, מה אני מבקש ממך? קח תפילין, שים אחד על היד, אחד על הראש, תעשה לי אישי טובה, תעשה לי, אני לא נורמלי, תעשה לי טובה. יהודי הזה מסתכל עליו בעיניים כועסות, צועק עליו, איך אתה משווה תפוחי אדמה לתפילין? איך אתה משווה את זה בכלל? זה דבר קדוש, זה דבר שקשור בקדוש ברוך הוא. תפוחי אדמה? איך אתה משווה את זה? אומר לרב גרביץ', אז יש לך קשר לתפילין, יש לך קשר לתורה ולקדוש ברוך הוא, בוא תניח תפילין. הרים את השרוול וניח תפילין. גם אלה שנראים לנו שאין להם שום קשר, גם הם קשורים. דבר נפלא, אומר המגלה עמוקות, איפה היה השור, באיזה מקום השורש של נשמת רבי עקיבא? זה אומר בקוצו של יוד. מה זה, באיזה קוצו של יוד? בקוצו של יוד של שם יוד קי וו קי. וכתוב בספרי הסוד הקבלה שבקוצו של יוד נכללים כל נשמות ישראל, גם הרשעים הכי גדולים שהיה בעם ישראל. בקוצו של יוד זה לא עוד שלמה, זה לא גילוי. גם בן אדם שאין לו שום דבר שמגלה אותו, קוצו של יוד זה לא מגלה שום דבר, גם שם הוא נכלל. ועוד יותר, כתוב שבקוצו של יוד זה השורש ל-13 מידות הרחמים שהשם גילה למשה אחרי חטא העגל. אחרי החטא העגל, איך שכתוב, שהאותיות של התורה נסתלקו מהם. איפה נשאר? בקוצו של יוד. ושם, משם השורש של 13 מידות הרחמים שהשם סלח לעם ישראל, מותו הקוצו של יוד הזה שכל הנשמות נכללות שמה, נמשך השפע האלוקי לסלוח לעם ישראל. אותו דבר שכתוב שהאלף זה עירה, זה נשאר למשה אחרי חטא שבני ישראל עשו את החטא של העגל, נשאר לו א' זעירה, האות הקטנה, ומשם השורש שלו. וזה נורא מעניין, אם ניקח את הדימטריה של א' זעירה, זה בדיוק רבי עקיבא. לכן דווקא רבי עקיבא יכל לגלות למשה רבינו, גם מי שרחוק, גם מי שאין לו עוד בתורה, בקוצו של יוד הוא קשור. ולפי זה כמה שזה נפלא לראות, אנחנו זוכרים כולנו את הגמרא במסכת מנחות דף חפתת עמוד ב', בשעה שעלה משה אל המרום, מצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, זה התגים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? למה אתה עושה את זה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילים וטילי טילים של הלכות. רבי עקיבא, רבי עקיבא מצא בקוץ, במה שאין ביטוי, במה שאתה לא רואה שום דבר, גם שם הוא מצא את הקשר של כל אחד ואחד מישראל. עוד נקודה, הקוץ זה שטח. גם אלה שעושים שטח, גם אלה שנגד, גם אלה שמתנגדים, במהות שלהם הם קשורים לתורה. עכשיו נוכל להבין כל כך יפה, אמרנו בהתחלת השיעור שרש"י אומר, למה השם מנה את עם ישראל? להודיע את החביבות שלהם. באותו מניין נכנסו השלושת אלפים שלוש מאות וחמישים נשמות שאין להם עוד בתורה. השם סופר אותם. למה השם סופר אותם? גם הם חביבים עליי, גם הם קשורים אליי, גם הם יש להם קשר מבחינת הקוץ שבשם הוויה. אין להם את הגילוי, אבל בתוך ההסתר הגדול הזה יש קשר. ומה יותר, תראו דבר נפלא, אומר אדמו"ר הזקן, באיזה פסוק מרומז מתי יבוא משיח. אני חושב ששואלים בן אדם יגיד לנו, ואהבת לרעך כמוך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנוכי השם אלוקיך, פסוקים כאלה. אומר אל תראה באיזה פסוק מרומז, ואת האלף ושבע מאות ושבעים וחמש בפסוק הזה מרומז. מה הקשר? מה הקשר פה? מכיוון ברגע שנחזיר בחזרה את ניצוצות הקדושה האלה בשלושת אלפים שלוש מאות וחמישים נשמות שמתגלגלות, והן גם נכנסות בסתם אנשים גם, ברגע שנחזיר אותם אל השורש, ברגע שכל אחד יגאל את עצמו, לכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה חלק שהוא נידח, שהוא לא מגלה אותו. הוא שומר שבת, אבל לכל אחד יש איזה חלק ששם הוא אטום, שם הוא סתום, שם הוא נידח, שם הוא לא מגלה את האותיות של התורה. ברגע שאנחנו נגלה את אותם הניצוצות האלה הנידחים, נגאל את עצמנו, אז אם ירצה השם שהכל יצטרף ביחד, אז יבוא המשיח. לכן דווקא בפסוק הזה נפלא מרומז דווקא זה ביאת משיח. יש סיפור מעניין מאוד. היה אדם, הוא לפני כמה זמן ממש הלך לעולמו, קוראים לו אברהם פוקסמן. הוא היה ראש הליגה נגד אנטישמיות, נגד השמצה. הוא מאוד לחם על זה. פעם שאלו אותו, למה אתה כל כך לוחם שיהודים ירגישו יהודים? שלא חלילה ישכחו שהם יהודים. אז אמרתי, שמעו, אני נולדתי בפולניה למשפחה שומרת מצוות. הייתי קטן קטן שהתחילה השואה. כשהתחילה השואה, אבא שלי ואמא שלי עמדו בפני החלטה נוראה. היה לנו אישה, עוזרת בית, קתולית, והיא מאוד אהבה אותי. היה להם את השאלה הגדולה, לתת או לא לתת. זו שאלה שהיו להרבה משפחות בזמן ההוא, ואנחנו לא שופטים אף אחד את מה שהוא עשה. הוא אומר, זה היה ההחלטה הכי קשה של אבא שלי בחיים. בסוף אבא שלי החליט, הוא רוצה שאני אשאר חי, הביא אותי אליה. הביא והם הלכו, הם ברחו. אותו עוזרת, לקחה אותי, אימצה אותי על פי חוק, התבילה אותי אצל קנקני הסייה, והשם שלי היה הנריק, זה השם שלי. לימדה אותי את כל, להבדיל את כל ההלכות במרכאות שלהם, לימדה אותי שאם אני רואה יהודי, תירק על הרצפה. לימדה אותי שאם אתה רואה את הכומר מיד תלך אליו, תיקח את היד שלו, תנשק את כף היד. הייתי קתולי נאמן. אחרי המלחמה, פתאום אבא שלי בא, היא חשבה שהוא כבר איננו, אבא שלי בא, ואבא שלי רצה אותי בחזרה, והיא לא רצתה, היא לחמה על זה. הלכו לבית משפט, היא אמרה, אימצתי אותו על פי חוק, היה בעיה גדולה לשופט, השופט אמר, נשאל את הילד. אומר האבא, הילד קטן, תביא אותי אליי קצת ונראה. אוקיי. אני לא זוכר בין כמה הוא היה, אבל מאוד קטן, בשש, שבע, שמונה, מאוד קטן. ואבא היה איתי, דיבר איתי, ואז הוא סיפר לי, גילה לי את הסוד, שהשם שלי זה אברהם. יופי. ואז בא שמחת תורה, ואני, ואבא שלי הולך, אומר לי, בוא תבוא איתי לבית כנסת בווילנה. אנחנו הולכים בדרך, אבא שלי, אני רואה שוב את הכומר, ומיד אני רץ אליו ומנשק לו את כף היד. אבא שלי בער, אבל היה מספיק חכם, אי אפשר להגיד לילד כלום, אי אפשר לסחוב אותו מהכומר. באנו לבית כנסת, היו שארית הפלטה ממש, ילדים לא היו, כמה זקנים, היה כמה ספרי תורה שמצאו, היה קצת שירה, כלום לא היה. ואז פתאום אני מרגיש מישהו נוגע בי בכתף. אני מביט, אני רואה חייל רוסי גבוה. והחייל הזה שואל אותי, אתה ילד יהודי? אז אבא שלי, אני לא ידעתי מה להגיד, אבא שלי אומר לי, כן, הוא ילד יהודי. אומר לו החייל הזה, אני הלכתי 1,000 קילומטר לבוא לווילנה לראות אם אני אזכה לראות ילד יהודי. הייתי במלחמה, נפצעתי, לא ראיתי, לא ראיתי ילדים יהודים. רציתי לראות שיש המשך לעם ישראל. באתי לווילנה לראות אם יש. ואז הוא אומר לאבא שלי, מותר לי לקחת את הילד על הכתפיים? אומר לו, אבא, בבקשה, אתה יכול לקחת. הוא לוקח, רוקד איתו בכל החיות, בכל ההתלהבות. ואומר, זה הספר תורה שלי. זה הספר תורה חי אצלי. עם ישראל חי, יש המשך לעם ישראל. ואז הוא הוריד אותי, ואחרי כמה זמן הלכנו אל השופט. והשופט שואל, איפה אתה רוצה להיות? אז אני אומר, אני רוצה להיות בכנסייה. שבווילנה שם שמחים, וכך נשארתי יהודי. אומר, אני שאלתי את אבא שלי, למה אתה כל כך לא אוהב במרכאות את אותו העוזרת שהצילה אותי? היא הייתה קתולית, היא העבירה אותי על הדת, אבל היא הצילה אותי. אומר האבא, כל דבר שהוא יותר מדי זה בעיה. בן אדם, אתם יודעים, יותר מדי חכם, איבר חוכם, זה גם לא טוב. יותר מדי נחמד, זה גם לא טוב. יותר מדי אהבה, זה גם לא טוב. היא אהבה אותך מאוד, אבל כשבא אבא, תן אותו. היא אהבה יותר מדי. ואז אני רואה אצל אבא ניירות, שהוא כותב את כל מה שהוא עבר בשואה, ואני שואל אבא, מאיפה כתבת את זה? זה אומר, במחנות השמדה, מכרנו חתיכות מהלחם שלנו, קצת מהמרק שלנו בשביל לקבל ניירות. למה? אנחנו רוצים להמשיך את המסורת. אם אנחנו לא נחיה, לכל הפחות שישאר המסורת שלנו. שאתה תראה את המסורת של אבא ואמא שלך. הוא אומר, ומאז, כמה שהייתי רחוק, הנשמה שלי פתאום נמשכה אל היהדות. זה מה שאנחנו לומדים מהפרשה הזאת אצלנו, שגם אם בן אדם מרגיש רחוק, 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 תדע לך אתה קרוב, קרוב. וגם אנחנו, אם יש לנו איזה חלקים שבנו, שאנחנו לפעמים מרגישים, על זה אני לא יכול לשלוט. זה אני לא יכול לעשות, אני יכול ללמוד, אני יכול להתפלל, אני יכול להניח תפילין, אני יכול לשמור שבת. יש דברים, איזה מידה, איזה תכונה. תדל, אנחנו צריכים לדעת שבתוך המידה הזאת, שם תמון אותו ניצוץ אלוקי שאנחנו צריכים להחזיר אותו, בכדי להביא את המשיח. שנזכה בקרוב ממש לביאת המשיח למטה מ10 טפחים.